לא הרבה סיכוי. אחד מהדברים הנפלאים שאנחנו מתמודדים איתם בחיים, ובשביל זה הבאתי כאן לאולפן את הרב מנחם מנדל מוסקוביץ, מחנך ומשפיע בשיטת חסידות, שפיתח שיטה ייחודית לאבחון וטיפול במצוקות רגשיות וחינוכיות רבות ומגוונות. ט"ו בשבט שמח, הרב מנחם מנדל מוסקוביץ. אתה מגדיר את הנושא הזה של נוער בסיכוי. אתה יכול להסביר לי את המושג שנקרא נוער בסיכוי?
מדובר בבחורים עם אינטליגנציה רגשית גבוהה, שמתמודדים עם אתגרים רגשיים, ואנו עובדים ביחד איתם יד ביד, בכדי למצוא את הסיכויים שלהם.
יד ביד זאת הגדרה נפלאה. תגיד לי, מה האתגר הרגשי של הבחורים האלה? מה בעצם האתגר שהכי חזק בשבילך?
אגדיר את זה בשני נקודות. הנקודה הראשונה, ילד בציבור שלנו, גדל ברוך השם למשפחה ברוכת ילדים, ויש קושי גדול לתת לכל אחד מהילדים יחס אישי מלא לכל צרכיו הרגשיים. ברור שצרכיו הגשמיים, אוכל, ביגוד, מוסדות חינוך וכולי אנחנו נותנים, אבל היחס לעניינים הרגשיים לוקים בחזר. המצב הזה הוא מצב מסוכן, כיוון שבלי להכליל כמובן, כן? במרבית המקרים ההורים מעוניינים לתת את זה, אבל ישנה בעיה והיא מתחלקת לשלוש נקודות. הנקודה הראשונה, ישנם ילדים מסוג מסוים עם צרכים רגשיים ברמה כזו שהיחס הרגיל אינו מספק אותם ואת החסר שלהם. והם זקוקים להרבה יותר מזה, מה שדוחף אותם לצערנו לחפש את זה לפעמים במקומות אחרים שהם לא כל כך טובים. נקודה שנייה זה מחוסר ידע או זמן של ההורים, וההורים אינם מספקים את זה. הנקודה השלישית, לצערנו, מחוסר פניות רגשית של ההורים, שזה אומר עקב התמודדויות של ההורים עצמם, עם עצמם, אז הם לא מסוגלים להעניק את זה לילדים שלהם.
זאת אומרת, אתה אומר בעצם שההורים מאוד מאוד עסוקים, פרנסה, עניינים, ילדים, כל מיני דברים שיש, ולכן בעצם
כן,
הם לא מצליחים.
כן, לא מצליחים להעביר את זה לילדים, וזה מאוד חסר להם.
מצוין.
ועוד נקודה נוספת, שברוך השם במוסדות חינוך שלנו, הכיתות גדולות מאוד. והמחנך או המנהל בחדר או כל דבר אחר, הוא לא מסוגל להעניק בכיתה של 30 ילדים, הוא לא מסוגל להעניק לכל אחד את היחס שכל אחד צריך. ולפעמים רואים את התוצאות.
כי גם על המורה עצמו מופעל לחץ, יש את המפקח, יש את הרמה הלימודית שצריך ללמוד אותה, ולכן זה. אוקיי, אז בוא נדבר, דיברת מקודם נושא שנקרא צרכים רגשיים מיוחדים בעצם. מה בעצם הצרכים הרגשיים של אותם נערים נפלאים שהם נערים בסיכוי?
ממה שאני רואה בשטח, עם העבודה שלי עם הנערים האלה, הגעתי למסקנה שישנם שלוש רגשות שהם הכי חסרים לנער. הראשון הוא אהבה ותשומת לב, שיכירו, שיבחינו, שאני קיים, שיש לי נוכחות במקום.
אתה יכול לתת לי איזה דוגמה, איזה סיפור מסוים שהיה לך עם איזשהו בחור מסוים?
כן, בדיוק עכשיו אני נזכר, היה איזה נער שהחליט באמצע שיעור, הוא היה בישיבה קטנה, החליט באמצע שיעור לפתוח חבילת סוכר ולפזר את זה על פני כל הכיתה.
איזה ילד מתוק.
כן, מוכשר. כמובן שהמחנך הוציא אותו החוצה, הוא אמר, אתה לא יכול להפריע לי בשיעור, הוציא אותו החוצה, הוציא אותו לכמה ימים מהמוסד, הוא הגיע אליי, שאלתי אותו, תסביר לי מה היה המטרה שלך, בשביל מה עשית את זה? אז הוא פשוט אמר לי, רציתי שירגישו שאני קיים, שאני נוכח.
זה המילים, פשוט רציתי
שירגישו שאני קיים.
בן כמה הילד?
12 וחצי.
איי, אוקיי, אז מה אמרת לו?
הנקודה השנייה זה תחושת המיוחד. זאת אומרת שיש בי משהו ייחודי, גם מול עצמי וגם מול הקבוצה שאני נמצא בה, שאני לא חלק מהעדר. שיש בי משהו מסוים, יש לי משהו ייחודי שאין לחבר שיושב לידי, לא מלפני ולא מאחוריי. אני רוצה שיש לי משהו ייחודי.
זאת אומרת, אתה מדבר על הנושא הזה של צורך, בעצם זה צורך אנושי של כל אחד מאיתנו.
כן, בהחלט.
שאני בעצם רוצה להרגיש, הנה אני מביא את עצמי לידי ביטוי, אני מיוחד, אין יחידי סגולה, יש יחידים שמוציאים את הסגולה מתוכם. אוקיי.
ומצד שני, יש את הנקודה של תחושת השייכות, זאת אומרת להרגיש חלק ממערכת. כל אחד חייב להרגיש חלק ממשהו. הוא חייב להרגיש מחובר לאיזשהו מסגרת, מחובר לאיזשהו מערכת. וכשאין לו את זה, הוא מרגיש מנותק.
איך זה בא לידי ביטוי, הסיכון או הסיכוי שדיברת עליו, בחיפוש של הבחורים בהתנהלות היומיומית? זאת אומרת, תן לי דוגמה מהנושא הזה של יומיום, ואיך בעצם ההתמודדות היומיומית באה לידי ביטוי?
כתוצאה מכך שהנער לא מקבל את היחס, את הרגשות החיוביים במקומו הטבעי, הוא הולך לחפש את זה במקומות אחרים שהם לא טבעיים בשבילו. ולא טובים בשבילו. אני אציין דוגמה, אני מכיר בחור בשם ברוך, הוא באמת נער מתוק, כולו טוב, אבל הוא מתמודד עם ערך עצמי נמוך. דימוי עצמי שלילי, ניתוק חברתי, ובשביל להרגיש שהוא שווה ושייך, לצערנו הוא הוריד את רמת התכנים של אליהם הוא נחשב, את סגנון הדיבור שלו, והוא החליט גם מבחינתו שהוא מוותר על סגנון השפה שלו, כי הוא לא יכל לחיות בבדידות חברתית, בניתוק. זוהי דוגמה אחת לסיכון, שהוא צריך למצוא את עצמו במקומות אחרים, ושם הוא צריך להתאים את עצמו אליהם.
איך בעצם אתה עובד? זאת אומרת, זה אתגר מאוד מאוד מרתק ומעניין. אתה לוקח בחור, איך מתחילים את כל העבודה הזאת?
אז ככה, בשלב הראשון בסייעתא דשמיא, אני פוגש את הבחור לשיחה אישית. והכי חשוב שבפגישה הזאת יש המון אהבה, הבנה, הכלה לאתגרים.
מה זה הכלה? מה זאת אומרת הכלה? כשאתה מדבר על הכלה, למה אתה מתכוון?
הכלה, זאת אומרת שאני מכיל את הנער איך שהוא. לא שופט אותו. זה נקרא למעשה אהבה ללא תנאי. אני אוהב אותו בגלל מי שאתה, לא בגלל מה שאתה מייצר, לא בגלל הפוזה שאתה מראה בחוץ, אלא מכיל את כולך כמו שאתה, אנחנו ביחד.
נפלא מאוד, אוקיי.
אני יוצר איתו קשר אישי, אני משתדל לזהות בו את יכולותיו בכל התחומים, הרגשיים, החברתיים, הרוחניים, וגם מאוד חשוב, וגם במובנים יצירתיים, מזהה, למשל, אם הוא יודע לנגן, לצייר, לשיר, לתקן, ליצור, וכולי, כדי למצוא בו דברים שמעוררים בו רצון, שהוא מרגיש מחובר אליהם, שהוא מרגיש סיפוק בזה.
זאת אומרת שאם הוא מצליח להרכיב ארון של איקאה בצורה הכי טובה שיש, ופתאום הוא רואה איזה משהו שהוא מושלם, אז מה הוא מגלה בזה בעצם?
אז הוא אומר שהוא לא נפלט, הוא שווה משהו, יש לו יכולות.
ובעצם היכולות האלה באות לידי ביטוי מתי? במעשה?
במעשה, ודאי.
זאת אומרת, אתה מעודד מעשים, שהמעשים האלה ייתנו לבן אדם תחושה של היקש רגשי, הנה אני מוצלח. זה היה מוצלח.
בנוסף לזה הוא מקבל תחושה של זמינות, ממש אפשר להגיד 24/7 בכל ימות השבוע.
מה זאת אומרת תחושה של זמינות? איך זה בא לידי ביטוי במעשה?
הם יודעים שאפשר להתקשר, אפשר לעלות לקוס קפה, אפשר להיפגש, אפשר לדבר, כל מה שצריך.
זה קצת שאלה אישית, כן. הרי לקחת לך בעצם את הזמינות, יש לך את החיים האישיים שלך, יש לך את החיים הפרטיים שלך, איך הדבר הזה משתלב בין שני החלקים שהטלפון יכול להתקשר בשתיים או שלוש?
האמת שאני מרגיש שליחות בנושא הזה. כי בזמנים שלי, כשאני הייתי צעיר, גם הייתי זקוק לאוזן קשבת שפשוט יקשיב לי בלי שישפוט אותי, בלי שייתן לי עצות, רק שיאכיל אותי, שיאהב אותי ללא תנאי על מי שאני. וראיתי כמה שזה היה חסר לי. אני מסתכל היום, שנים אחורה, כמה שזה חסר לי. ואם אני יכול לתת את זה לברוך השם בסייעתא דשמיא לנוער שמסתובב ברחוב, הרי זה שכרי.
נפלא מאוד. זאת אומרת, כשאתה מסתכל בעצם במבט לאחור, לא ידעת אז באותה תקופה שדווקא אותם תחושות שהן לא כל כך תחושות של אי נוחות או תחושה שונה שהרגשת, הם בעצם יובילו אותך למקום שאתה נמצא בו היום. זאת אומרת, זה בסך הכל היה רווח.
כן, בהחלט, בהחלט.
אוקיי, נפלא מאוד.
בשלב השני, יש מושג שנקרא חיבור לקבוצה. בסייעתא דשמיא בנינו קבוצה של חברים שמתמודדים עם אותם אתגרים. בקבוצה יש המון רגישות, אכפתיות ואמפתיה. ואני מתאים לכל בחור את המשבצת שעליו הוא יישב, בהתאם ליכולות שלו, שבו הוא יוכל לבטא את עצמו במקסימום האפשרי. וכן, הכי חשוב זה להעצים את היכולות שלו ואת הייחודיות שלו עצמו מול החברה.
כשאתה מדבר על נושא הזה שנקרא חיבור לקבוצה, הרי נערים בגיל כזה בעצם הם מאוד מאוד שומרים את הדברים בבטן. זאת אומרת, באיזושהי נקודה מסוימת, הם לא מוכנים לספר שהם לוקחים רטלין, הם לא מוכנים לספר שיש להם איזושהי בעיה, הם קצת חוששים שאילו. איך אתה יוצר את השיתוף הזה?
הסיבה שהם חוששים זה בגלל חוסר באמון. או שמישהו פגע בהם באמון. אבל ברגע שיש קבוצה של כל הבחורים מתמודדים עם אותם מצוקות, עם אותם קשיים, עם אותם חוויות, עם אותם רגשות שליליים, ויש באמת אמפתיה ורגישות, וכשמישהו משתף את החבר'ה, אז הוא מקבל בחזרה פידבק של אוהבים אותך והכל טוב ואוהבים אותך, אז אוטומטית מהצד השני הוא גם ירגיש חופשי לשתף ולפרוק מעליו את...
יש בזה אפקט טיפולי חזק מאוד, לא?
כן, ברור, ברור. אבל זה עוד לפני השלב של הטיפול. הקטע הזה לבד שיושבים ומשתפים ומשחררים כל אחד את המצוקות, את החוויות, לא משנה, מה שרק לא יהיה, זה כבר מוריד 50% מהכאב.
זאת אומרת, יש איזה כללים, זאת אומרת שהקבוצה לא שופטת או שהקבוצה לא...
לא שופטים, לא נותנים עצות, לא נותנים רעיונות, רק נותנים הכלה ואמפתיה.
איך שאתה, זה נפלא. איך הרב רואה את ההשפעה שלכם על הקבוצה במענה על צרכים הרגשיים שיש להם חוסר בעצם?
ביחס לצורך באהבה ותשומת לב, כמו שדיברנו מקודם, הזמינות באוזן קשבת בכל רגע, זה גופו המענה, שיש מישהו שמוכן להקשיב לו תמיד. ביחס לצורך השני של תחושת שייכות, הקבוצות שדיברנו עליו, שאליו הנער יכול להשתייך, בתוכו יש גם מענה לצורך בלהרגיש מיוחד, כיוון שבקבוצה, כל אחד מביא את הכל האישי והפרטי שלו, אז הוא מרגיש שיש לו משהו ייחודי. וגם נוסעים ביחד לימי גיבוש, שבתות, המון פעילות חברתית וכולי, אוטומטית מרגישים מחובר ומרגישים יותר בעניינים.
בוא תיתן לנו קצת טיפים. איך אנחנו מתמודדים עם אותם אנשים, טיפים מעשיים, תכלס בשטח?
טוב, האמת שקצת קשה לענות על זה, אבל...
למה? כי זה מאוד אינדיבידואלי לכל אדם
כן,
ואדם.
כן, זה מאוד... זה, אבל ניתן משהו שהוא כללי. יש לנו לפעמים נקודות שאנחנו מקבלים על עצמנו מטרות, יעדים. וזה מחזיק מעמד תקופה קצרה, חודש, חודשיים, ואחרי זה זה עובר. יש טיפ שמאוד מאוד מאוד חשוב, שברגע שמגדירים יעד, ברגע שמגדירים את המטרה, חשוב מאוד להגדיר מטרה לפי הכללים האלו, ובעזרת השם, היעד צריך להחזיק מעמד ולהשיג יעדים ולהתקדם.
שאתה אומר כללים האלו, אלו הכללים.
יופי. דבר ראשון, א', שזה חייב להיות מנוסח בצורה חיובית. כלומר, אני רוצה להגיע מוקדם לכולל, לעבודה, ולא להגיד, אני לא רוצה לאחר.
להשתמש בלשון, שהלשון תהיה לשון חיובית.
לשון חיובית לגמרי.
נפלא מאוד.
כלומר, הדבר השני, שהיא נמצאת בהישג יד, כלומר שהיא בשליטתנו, להיות ריאליים. להיות ריאליים. למשל, אני לא אגיד לך שאני הולך שבוע הבא לקנות את קוקה קולה. בואו נהיה ריאליים.
כי אתה לא יודע מה לעשות עם העודף.
כן. הדבר השלישי זה ספציפית ומדידה. זאת אומרת, אני רוצה להגיע בשעה 9 לעבודה. לא להגיד, אני רוצה להגיע מוקדם. דבר הרביעי, שזה הכי חשוב, שתהיה נחשקת עם הלבה. זאת אומרת, שתהיה עם הרבה הרבה מוטיבציה, עם אש בעיניים. הולכים לכבוש את השוק.
הנושא הזה של אש בעיניים, זאת אומרת, יצירת התלהבות.
התלהבות, ללכת על כל הקופה.
אוקיי, מצוין.
מוגדרת בזמן. זאת אומרת, אני רוצה שתוך חודש אני מגיע ליעד שהצבתי לעצמי.
זה מאוד אינדיבידואלי. יש כל אחד לפי הזה שלו מצוין.
ומטרות מוגדרות.
מה אתה מתכוון שאתה אומר מטרה מוגדרת?
זאת אומרת, כשאני אומר אני רוצה להיות שמח, זה לא מוגדר. צריך להגדיר יעד. אני רוצה תוך חודש לקנות דירה. כי ברגע שיש לך יעד מסוים, אתה יודע על מה להתפקס ועל מה למקד את השינוי. והכי חשוב זה להוסיף שני צעדים שאתה הולך לבצע מיד בכדי להגשים את החלום, את היעד. שתי צעדים שאתה מיד אחרי שהחלטת את הקבלה, אתה הולך לעשות בכדי להשלים את הפרויקט.
שני צעדים ברורים ומסודרים כמו שצריך. הרב מנחם מנדל מושקוביץ, אתה רוצה להוסיף עוד משהו לפני שאנחנו מסיימים?
יש משפט שאומר, כשאתה עושה, אתה מגשים. כשאתה מגשים, אתה שמח ומרוצה. כשאתה שמח ומרוצה, אתה מלא אנרגיה של עשייה. כשאתה מלא אנרגיה של עשייה, אתה פועל מהר ובמרץ. כשאתה פועל מהר ובמרץ, אתה מספיק המון. כשאתה מספיק המון, אתה מאושר. ומה אנחנו צריכים יותר מאושר?
אוקיי. אז מה שאתה אומר זה נושא שנקרא אש בעיניים.